לדבר על עולמות היזמות והכסף בלי לבלבל את המוח. רועי ויניב, אנשי עסקים מצליחים שחיים ונושמים את העולם העסקי. מייסדי מכללת פסגות ורשת חללי העבודה דוגדר. בפודקאסט שילמד אתכם איך להתנהל נכון עם הכסף. וידבר איתכם תכלס בגובה העיניים. אז בלי לבלבל את המוח. מתחילים.
שוב אנחנו בפרק חדש של הפודקאסט בלי לבלבל את המוח, הפעם עם חבר ואישיות מדהימה, למי שלא מכיר, מושיקו שטיין, אחד מהאנשים העסוקים בתעשיית המוזיקה בישראל, מנחת מושיקו שטיין תוכנית VIP, שיש לה מאות אלפי צפיות ברדיוס 100 FM, גילה את הזמרים בתחילת דרכם, אולי גם אני אפספס חלק, חנן בן ארי, עקיבא, רותם כהן, אליעד, נכון? אני לא מקווה, בטח גם שכחתי עוד כמה אנשים.
בסדר, אני לא בא להרים לי עכשיו, אתה יודע.
אני כרגע מרים לך. נבחר לבין 40 האנשים הכי משפיעים עד גיל 40 באתר אייס. אני בטוח שיהיה לנו הרבה על מה לדבר, וגם הרמה לי קטנה, גם בוגר של מכללת פסגות בעבר.
נכון.
אז יש לנו הרבה על מה לדבר, ואני בטוח ש... ואני רוצה שנתחיל, נחזור טיפה אחורה בגלגל.
טוב. קודם כל, שלום רואי, מה עניינים?
עכשיו, אתה יודע, עכשיו אני הופך אותך לצד של המרואיין ולא המראיין, זה גם...
נכון.
אז הכל בסדר, אני שמח לארח אותך פה.
אני שמח שהזמנת אותי, ואני בדרך כלל לא...
לא פשוט היה.
לא זורם.
נכון, אני יודע, לא פשוט. אני לא מקלה את הדברים הלא פשוטים.
כן, כן.
אבל אני שמח שאתה פה ומודה לך מאוד. בוא קצת נחזיר את הגלגל אחורה. מי זה מושיקו שטיין? מאיפה הכל התחיל? איך הגעת למי שאתה היום, שאני יודע שאתה אחד החזקים בעולם המוזיקה?
מה, אתה רוצה לדעת ממש ממש מאיפה זה התחיל?
כן.
יש איזו תמונה שלנו באלבום המשפחתי של ההורים, שרואים אותי יוצא מהאמבטיה עם מיקרופון, ככה עם כל ה...
כבר אז אתה אומר.
כן, עם כל העניינים בחוץ, כזה בגיל 3, עם מיקרופון ביד, ספוק אטום. אבא שלי השתיל לי אותו, בזמן שהייתי ממלמל לעצמי קשקושים באמבטיה, כנראה שמשם נדבק החיידק, ובתכלס, תכלס באופן מקצועי, אתה יודע, זה התחיל מזה שהייתי עושה בגילאים מאוד מאוד צעירים קלטות, בין החבר'ה כזה, שומע תוכניות רדיו אחרות, מחליף את השדר בקול שלי, שם את הלעיתים הגדולים של התקופה, קונה כזה קסטות אחרות, ומחבר ביחד, הייתי דאבל קסט, מדבר לתוך המיקרופון שלו, מדמה עם האנטנה, כאילו אני במיקרופון של רדיו, ככה זה התחיל בעצם, החלום הזה. היה לי גם קול צפצפי כזה של ילד, אתה יודע, כזה, שלום לכם.
יש לך קול מדהים.
לא, ברוך השם, אתה יודע, אז כאילו אלוהים מבין לאן אני רוצה ללכת, אמר, טוב, בוא נשתול לך גם את הקול המתאים. וזהו, וזה ככה התחיל. ואז הגיע עידן הרדיו הפיראטי, עוד לא היו תחנות אזוריות, זה היה בדיוק בשלהי התקופה הזו. ובמשך שנים ארוכות הקלטתי מסיבות וכאלה שכל מיני, אתה יודע, אירועים פרטיים, מסיבות בריכה בקירת גת, שם בעצם גדלתי את הילדות שלי, ואז שמעו עליי משם, התחנה הפיראטית שפתחו באזור, ואמרו לי פשוט, בא לך לעבוד איתנו וכאלה, אמרתי, כן, בטח, בואו, חשבתי שרוצים שאני אשדר, אמרו לי, שמענו שיש לך צורף דיסקים, ככה זה התחיל. לאבא שלי הצורף דיסקים הראשונים בעולם, אתה יודע.
שנים אחורה.
ממש. שמדיה הייתה עולה, מדיה ריקה, הייתה עולה איזה 25 שקלים, אז אני, מס הכנסה לא לשמוע, הייתי מוכר את זה ב-50, בתחנה, ואז מתפלל שיפשטו עליהם, המשטרה, כדי שיקחו להם את כל הדיסקים, ואני הייתי שומע לארדיסקים של אבא שלי את כל החומר, והוא אומר לי, אתה מפוצץ לי את הדיסק, אתה יודע, והייתי אומר, אבא, שמור, זה שווה הרבה, וככה בעצם נכנסתי ללופ, עד שיום אחד אמרתם, קחו אותי, רק לראות, הגעתי לקרוון הזה של התחנה הפיראטית, ומשם בעצם התחיל הסיפור, הגיע שדר קבוע שלא פספס יום, יום אחד הוא החליט שהוא לא רוצה יותר להמשיך, 3 PM, אמרתי, נתנו לי, לא, מה פתאום, אתה לא מתאים, אתה ילד, אתה פה, אתה שם, הייתי בן 13.5, משהו כזה. שבתי על המיקרופון, ומאז לא זזתי, גם לא מהשעות לדעתי.
באמת?
כן.
אתה יודע, שאתה מספר את זה, שאתה אומר, באתי לב ואמרתי להם, קחו אותי, והרבה אנשים תמיד, זה מזכיר לי כמו זמרים שאומרים, קחו אותי.
ממש.
איך אתה מתמודד עם זה? שאתה יודע, בהתחלה מנפנפים אותך, לא נותנים לך, אתה יודע, זה מתחבר לי גם לאנשים שהיום רוצים להתחיל את ה...
תראה, אני אגיד לך מה, רואי, המקום הזה של האמביציה הזאת שיש לילד, זה משהו שאני מתגעגע אליו.
Okay.
אני אומר את זה כל הזמן, גם לעצמי, גם לאשתי, גם בבית בכלל. אני מתגעגע לתעוזה הזו שהייתה לי בתור ילד, בתור נער.
אתה אומר שהיית צעיר, תמים, ללא חשש.
לא ראיתי בעיניים, אתה יודע, כאילו, מה יש לך לדאוג? אתה מבין מה?
לא כמו היום שאתה חושב לפני כל פעולה.
אין לך משקנת על הראש ילדים עולם עניינים. אז יאללה, צא לדרך, צא לעולם. וככה עשיתי הכל בעצם. התחלתי ככה בעיתון מקומי, אחר כך משם לכולנו, שזה היה כמו מעריב לילדים של פעם.
נכון.
ושם חברתי לשמות גדולים שאתה מכיר היום, סיוון רע וכל מיני כאלה. ובעצם הייתי במחזורים האלה של הכתבים הצעירים. ככה קיבלתי את השפשוף הראשוני שלי בעולם התקשורת החוקי, נקרא לזה כן. ככה, וזהו, פשוט צעד אחרי צעד, ואותו דבר גם בצעדים האלה קדימה עד היום, כי בעצם כל פעם זאת הייתה תעוזה שלי, באתי לדפוק בדלת למנכ״ל של הרדיו באילת, ואמרתי לו, אני רוצה תוכנית, ואמר לי, לא, אתה מגלגל מוזיקה בשבת, ואמרתי לו, זה משעמם אותי, אני כבר שלוש שנים, שלא יודע, שנתיים, לדעתי הייתי באותו גלגול כזה בשבתות, אני מגיע וזה, האזנו לשיר הזה, נאזין לשיר הבא, משעמם את הצורה, אתה יודע.
כן. אז מה אתה אומר לחברי הצעירים ששומעים אותנו? טרפו את העולם, זה הזמן שלכם, אין משכנתה, אין...
קודם כל כן, כל עוד יש פחות דאגות, זה הזמן להכות על הברזל, זה דבר ראשון. דבר שני, גם כשיש דאגות, אז מה? אז מה? כאילו, אתה יודע, אתה לא תעשה, אף אחד לא עושה את זה בשבילך.
אני מסכים. אני מסכים. עכשיו, אני רוצה לקחת אותך לרדיוס 100FM, איך בכלל הכל התחיל, איך אתה, היום אתה... תוכנית לדעתי, אם לא הכי מוצלחת, בין המוצלחות ביותר שיש בה, איך?
קודם כל תודה על המחמאות, אני מסמין.
באמת, אני...
ברוך השם, כן, היא מצליחה, זה לא קרה ביום, זה לא קרה ביום. אני, כשהגעתי לרדיו 100FM, הגעתי מאלת, הייתי כוכב גדול ברדיו באלת, ממש, כאילו, ברמה שהייתי מסתובב בקניון, ומפילים עליי ג'ינסים, מדבר עליי ברדיו, כאילו כזה. ואתה מגיע מתוך הפרובינציה הזאת שנקראת אלת, שהיא כולה 40,000 תושבים ועוד כמה תיירים, ואתה מגיע לתל אביב, ואף אחד לא רואה אותך ממטר. והייתי צריך לעשות עבודה מאוד מאוד קשה, קודם כל חצי שנה בערך, שבעה חודשים בערך, עברתי בין כל התחנות בארץ בערך, ממש עברתי בין כל התחנות בארץ, הגשתי חוברת מסודרת עליי צבעונית, פרוצס שהדפסתי בהרבה כסף, עם דיסק, עם חומרים שלי משדר מאלת, ובכל המקומות בעטו אותי, זאת המילה, כאילו אין לי דרך אחרת להסביר את זה, ברמה של פה אתה אובר קוואליפיי, אנחנו לא אוהבים כוכבים.
על איזה גיל אנחנו מדברים, מושיקו?
24? משהו כזה, okay. שבאתי מאלת, כן. וזה שבעה חודשים, שמונה חודשים, שפשוט כל דלת נסגרת לך, ואתה מתחיל לקבל איזה סוג של הבנה של, רגע, אז אני אחזור לאלת, אז בעצם אני לא שווה פה, כאילו, אני לא מתאים לתל אביב, אתה יודע, כאלה. והיו גם אנשים טובים בדרך, למשל, שהגעתי למנכ״ל רדיו דרום דאז, שאמר לי, אתה אובר קוואליפיי, אתה לא מתאים לפה, לך לתל אביב. ואתה יודע, זה אחד האנשים שזרו בי, הוא לא יודע
אז
אפילו.
אז נתן לך אמביציה.
כן, כן, הוא ממש במשפט אחד, הוא לימים גם הפך להיות מפקד גלץ וכאלה, ונפגשנו בכנסים של העיתונות וזה, ואתה יודע, כן. התחבקנו ודיברנו וסיפרתי לו את זה, והוא לא זכר את זה בכלל, אבל אני זכרתי כי זה היה משמעותי. אתה יודע, הוא אמר משפט שפשוט נצרב לי. אתה עובר קוואליפיי, לך תעשה את זה בתל אביב. וזה, אלו דברים שבסופו של דבר, הוא גם אומרים לך, יש לך איזה אישור, יש לך איזה וי, מאנשים שמבינים,
נכון.
שאתה יודע מה אתה עושה.
עכשיו, אם אני מסתכל, אתה יודע, אם אני מסתכל על, אני אשווה את זה. לעולם הכדורגל, ברק בחר, אלכס פרגנסון, ברק בחר, שלוש אליפויות, לקח גם בבאר שבע, אלכס פרגנסון קרוב ל-50 אליפויות שלקח בלונדון, במנצ'סטר יונייטד ושאר הקבוצות שהוא היה שם. איך שומרים על, אתה כבר 13 שנים ב-VIP, נכון?
בצהריים, כן, בצהריים. לפני כן הייתי בערב גם, כן.
13 שנה שם. איך אתה שומר על הבידול הזה, על כל יום מחדש להמציא את עצמך? זה לא פשוט, ואני עוקב אחרי התוכניות שלך.
נכון, זה לא פשוט. אני אגיד לך מה, היתרון הגדול של התוכנית הזו ספציפית, זה שהיא לא מאופיינת ז'אנר, ואין, אני אגיד, ירון אשבל שמשדר לפניי, אז כולם יודעים, זה מנהרת הזמן.
שנות ה-80.
80-90, עד 2000 כזה, המוקדמות. כן. אז הוא מאוד מוגבל בז'אנר שלו, אבל אנשים מאוד אוהבים את זה, אז זה צבע שהוא תפס את האפיון שלו, אתה יודע. אליקו שמשדר מזרחית, זה מאוד ברור, הוא משדר מזרחית. אתה יודע, לכל אחד יש את הפס שלו. אצלי זה לא ברור. אצלי, בעצם מה שברור, זה א', האופי שאני מביא לתוכנית, וב', התוכנית, תוכנית בידור. היא מתעדכנת לפי מה שקורה בחוץ. נועה קירל באירוויזיון, יש על מה לדבר, אתה מבין?
הבנתי. זה כל יום אתה אומר משהו חדש, ואתה כל פעם מתאים את עצמך ליום החדש.
בדיוק, ממש ככה.
עכשיו, אני רוצה גם לדבר, תמיד שמאזינים לנו, אני לא רוצה לדבר רק על ההצלחות, אני גם רוצה לדבר על התקופות הקשות. כי אתה יודע, כולנו יודעים כאנשים שבעשייה ועצמאים, וכל הזמן גם, לא רק הצלחות, יש גם תקופות של שפל.
נכון.
אם אני לוקח אותך לתקופת הקורונה, ואנחנו בתקופה של כל הזמן הדברים משתנים ודינמיים, בקורונה, פתאום עולם המוזיקה והתרבות, לדעתי, קיבל את המכה הכי קשה.
לגמרי.
איך מתרוממים מדבר כזה? איך עוברים דבר כזה?
קודם כל, אתה יודע, הקורונה בשבילי הייתה סתירה מוחלטת משני הכיוונים, כי פעם אחת באמת עולם התרבות והבידור, ופעם שנייה אני דיג'י בחתונות, וזה נגמר לגמרי, ברגע אחד.
ביום אחד.
ביום אחד, קיפלתי את המשרד שלי במרץ, אני זוכר את זה, הודעתי לכולם, חברים, אנחנו מתכנסים, קראתי לכל החבר'ה שעבדו אצלי במותג, בחברה, אנחנו מתכנסים רגע, עושים חישוב מסלול מחדש, באמת עשיתי חישוב מסלול מחדש בתקופה הזו, כי היום אנחנו כבר לא מותג שמחזיק 10 די-ג'יים, אלא אני בעצמי מנגן עם עוד 2 שעובדים אצלי כפרילנסרים, ושיניתי את התפיסה, אני הייתי הרבה יותר רזה. זה מהצד של המוזיקה. אבל מהצד הפנימי, הנפשי, לא נתתי לזה לשבור אותי. מהר מאוד הבנתי שאני רוצה לעשות דברים אחרים, ולנצל את המומנט של התקופה הזו, פשוט אתה מ-100 ל-0 ברגע אחד. התקשרתי לחברה טובה שהיא סוג של מאמנת, היא לא קואוצ'רית, לא הייתי קורא לזה ככה, היא סוג של מאמנת בשיטה של שילוב בין עולמות החסידות והיהדות לבין מנטורינג, ואמרתי, למדת את זה, נכון? אז אמר לי, כן, אמר לי, אצל מי למד? אמרתי לה, אצל מי למדת? אמר לי, שמע, נתנה לי את השם, אמר לי, שמע, אבל הוא אדם מבוגר היום וכאלה, אבל בוא אליי, יש לי את הכל מסודר, גם פיתחתי שיטה משלי, הכין לך את ה-PDF'ים, את כל מה שצריך, תלמד את זה, לך תביא אור לעולם. אמרתי לה, יאללה, סיוון, אני מגיע, ובאתי אליה, וישבתי את 3 שעות.
אבל התחלת בדת עוד לפני
הנושא. לא, אני לא מדבר על הדת, אני מדבר על מה שעשיתי בסוויץ שלי בקורונה. רציתי לקחת את הנושא שאני מתעסק בו לא מעט, זה ייעוץ לאומנים וכאלה, ולהפוך אותו למשהו הרבה יותר מסודר, רשמי, עם כלים. והיא פשוט הביאה לי את כל הכלים שאני מכיר היום, העולמות שאני מכיר היום, שיטת המרות של הבעל שם טוב וכל מיני דברים כאלה. ואז אמרתי לה, לא. מאמיל, אני רוצה שתאמני אותי, את, זאת אומרת, אני רוצה לעבור את זה בעצמי. ואז, מאז אגב, אני אצלה כל שבוע קבוע, זה השעה שלי בחיים כדי לעשות את ה...
גם לנפש.
אין האוס האלה בדיוק, וזה נתן לי המון כלים, ובעצם מה שאני עושה מאז, אני מלווה היום המון אומנים אסטרטגית, מאחורי הקלעים.
בתחילת דרכם?
מתחילת דרכם, ועד כאלה שכבר אתה מכיר היום ומצליחים מאוד מאוד מאוד. חלק מהשמות מנית פה, ובעצם מה שזה אומר, זה אומר שאני גם סוג של מנטור בשבילם עבור כל מה שקשור בערכים של המוזיקה והעולם התרבות והבידור שאני מכיר מהצד שלי. אני גם האוזן שלהם לפני שזה יוצא לרדיו, כדי להבין אם זה יעבוד או לא יעבוד, וגם אני בונה איתם את הקריירה, שזה סיפוק אדיר.
אני חייב להגיד שאני לא אשכח ב10 שנים, זה היה 10 שנים ממולדת התוכנית ומולדת שלך. אני באותו רגע שהזמנת אותי, אמרתי, בונה, מושיקו, יש רמה, כל עמי ומי, אנשי עסקים, זמרים, באמת באותו רגע באמת הבנתי מי אתה ומה אתה, ושפו וכל הכבוד.
אני עוד לא הבנתי, אבל אם אתה הבנת,
אז בסדר. אני נותן לך עכשיו את, את הזה. עכשיו, בוא קצת נדבר על העולם, על העולם הדת, מתי נכנסת אליו, מה קרה שנכנסת?
מה זה עולם הדת, רועי? אנחנו יהודים.
נכון. אתה יודע, יהודי? אבל היום, אני נכון, יהודי? אבל אתה יודע, היום זה בשיח. כן יהודי, כן דתי, כן, אתה רואה...
אני, קודם כל, אני לא קורא ליהדות כדת. אני לא חושב שהיא דת. אני חושב שהיא מהות. להבדיל מדתות אחרות שבא לך תחליף, ביהדות אתה לא הולך לשום מקום. הוכיח לנו את זה הצורר הנאצי, נכון?
נכון.
תתנצר, תתאסלם, זה לא משנה. בסוף באו לאמא של הדודה של הסבתא, ויאללה, בוא איתנו. נכון. אז זו הוכחה בעצם שאין לה נברוח. באמת אין לה נברוח. מהיהדות שלנו אין לה נברוח. עכשיו, השאלה מה אתה רוצה? אתה רוצה לקחת את הדבר הזה, לקפל אותו בצד ולהגיד, אני חי את חיי כמו שחיים היום, פרוגרסיביות, ליברליזם וכו', או שאני מלמד רגע את עצמי ואת הילדים שלי, את השורשים האלה, ומבין מאיזה עם אני. וזה כל הסיפור, להבין את הסיפור שלנו. ברגע שהתחלתי להבין את הסיפור שלנו כעם,
תחזיר אותי, מתי זה התחיל? איך זה הגיע? איך הרע הזו פתאום בא?
אני גדלתי בבית עם מסורת.
מסורתי.
כן, אתה יודע, היה קידוש, היה זה, אבל אתה יודע, היינו רואים סרט ערבי, ואחרי זה עושים קידוש. היינו מסיימים את הקידוש, נוסעים לסבתא, כאילו כזה. בגיל 5-6, אבא שלי ואמא שלי החליטו שהם ככה יותר מחזקים את הסיפור, אז הפסקנו לנסוע בשבת, ולאט לאט, אתה יודע, ככה זה לאט לאט התקרב.
וזה הפריע לך בתור ילד?
לא, לא כל כך ידענו, אתה יודע. בגיל 10, כשהייתי כבר כיתה זין, חט, משהו כזה, אז אבא שלי מאוד התחזק, גם שם כיפה על הראש פתאום, וכאלה, הראש שלי לא היו אף פעם, לא כיסו ראש, לא כיפה ולא כאלה, אמא שלי עד היום לא מכיר את זה, הסימבוליות של הדבר הייתה מסורת, לא הייתה, לא היינו דתיים, אתה יודע, כן. בצורה הזו. אבא שלי התחיל ללמוד בלילות, קבלה ועניינים וזה, וככה התחיל להיות יותר נוקשה בעניין הזה, זה השלבים שבהם אני התרחקתי, כאילו, ככל שהוא נהיה יותר חזק, אני יותר נחלשתי בנושא הזה.
מעניין.
כן. ובגיל 13 או 14 לקחתי את הכיפה ששמו לי על הראש מגיל כזה פחות או יותר, אמרתי לאמא שלי, אמא, אני עובד בשבת, אני לא אעבוד עלייך, אני מתקלט מסיבות, אני פה, אני שם, פחות מתאים לי. היה קצת אבל, איזה שבוע כזה, אבל למדו אותי והבינו אותי והכילו אותי, היינו שומעים שירים ושערים במחסן, כזה, תוך כדי, חוזרים, אבל נגיד, היו כמה דברים שהם כללים שלקחתי עליי, נגיד, לא ישנתי בשבת מעולם. סיגריות, אף פעם, שאני, מה שמכיתה ת' לצערי הרך.
וזה לא גרם לריחוק שאתה פתאום הלכת לצד אחר באותה תקופה מול המשפחה?
לא, לריחוק לא, לריחוק לא, זה בייס, אין ספק, אבל ההורים שלי ידעו להכיל את הדבר הזה שהילד שלהם צריך לעבור איזה סוג של מסע, ובאמת עברתי מסע, גם ירדתי לילד, לפני הצבא, היה לי תחייה של הצבא, ירדתי לילד, ובילד, אם אתה בטח מכיר, זה סתום והמורה, יש לך הכל מהכל, בכניסה, בשלט, ברוכים הבאים לילד, הסתכלתי לשמיים, אמרתי לאלוהים, תשמע, אני אעשה את חדיל, אני אניח תפילין פה, אני לא אעשה סמים, ואני לא אשן בשבת, שמור עליי. וככה היה, הייתי שם 5 שנים, חברים שלי באו והלכו ונפלו ועלו ומה שאתה רוצה, וראיתי הכל מהכל, זה המצבים שהיינו יוצאים למסיבות של טיאסטו בחוות היען, מגיעים גמורים, שבורים, שטועים, מה שאתה רוצה, הם מסוממים, גם אני לא, לעבוד בבוקר בריחה במלון, בתור צוות בידור, אתה יודע, או לתקלט בערב, ואתה מחזיק חיים שהם מאוד באקסטרים.
כן.
או ישנים כל היום, או עובדים כל היום, לא היה אמצע, לא היה משהו כזה, עכשיו זה גם חגים, זה גם שבתות, זה... חוץ מכיפור, עבדנו בכל יום, ממש ככה.
כן.
ושם קיבלתי איזה סוג של כפה, כאילו, כי אמרתי, אני לא רוצה לחיות ככה את החיים שלי. לא רוצה, פשוט לא רוצה. ואז אבא שלי עבר תאונת דרכים מאוד מאוד קשה, הייתה תאונה מפורסמת עם רכבת ישראל ומסעית שנכנסה בה ברבדים, תאונה מפורסמת לפני 20 שנה.
אוקיי.
אבא שלי היה בקרון הראשון. זו תאונה שנהרגו בה 6 אנשים, החיילת שפיתה לו את המקום נרגע גם כן.
וואי.
ואני יושב, משדר ברדיו באלת, 4:00 PM, אני זוכר את זה, היה מסך טלוויזיה כזה מולנו, ובמסך אני רואה את אבא שלי, כמו בלופ של אחרי פיגועים, שאתה רואה את אותה תמונה כל הזמן חוזרים עליה.
מהמסך ראית את זה?
מהמסך אני רואה את אבא שלי על הלונקה, רשום כותרת ענקית, תאונה טרגית ברבדים, ואני רואה את אבא שלי נראה כמו מת, חס ושלום, עיניים עצומות, הוא מחזיק ספר עליו, ומפנים אותו בלונקה, וזה הלופ שחוזר על עצמו כל הזמן. ואני קולט שזה אבא שלי, וטלפונים מתחילים להגיע אליי, זה אבא שלך, זה אבא שלך. התקשרתי למנכ"ל של הרדיו באילת, אמרתי לו, נוסע עכשיו לבית החולים, זה זה. נסעתי לאשקלון, לברזילי, היה לי פיאט פונטו, קראתי אותה 190, הגעתי בשעה וחצי, וכשנכנסתי לשם, פתאום נפל לי איזה סוג של הסימון. א', לא רציתי, בשום פנים ואופן, להגיע למציאות שבה אני כל כך רחוק מההורים שלי, והם מתבגרים לי. זה פעם אחת. ופעם שנייה, אבא שלי כמעט הלך. וכשהגעתי לפרופסור שם ואמרתי לו, עכשיו אני רוצה לדעת מה קרה לו, אז הוא אומר, תשמע, תקשיב, מחכים לסיטי, רוצים רגע לראות מה קרה, כי הוא אף 6 מטר על הראש, ולא התפוצצה לו הגולגולת, אנחנו לא מבינים איך. רוצים רגע לראות מה קורה פה בצילום. ואז הגיע הצילום, ואז הם מגלים, אבא שלי כשהייתי בן 5, עבר איזה ניתוח לסרת גידול שהיה לו בעין.
אוקיי.
ובימים של אז לא היה לייזר וכל הדברים שיש היום, את הטכנולוגיות וכאלה, אז ניסרו את הגולגולת באמצע, וכדי להדביק אותה חזרה, שמו דבק. אז הדבק הזה בלם את הזעזוע.
וואי.
של הנפילה, ואז פתאום הבנתי מה זה שבורא עולם מכין את הכל עוד לפני, את התרופה למכה, הכל כתוב, ושם בעצם גם לבי לבי החלטה, אני עולה חזרה למרכז, הודעתי לבוסים שלי, אמרו לי בוודאי, תעלה, הגעתי מהר מאוד הבית החזרה, והבקשה הראשונה של אבא שלי הייתה, אל תעבוד בשבת. אמרתי לו, אבא, אני די ג'י, איך לא לעבוד בשבת? אתה אמיתי. ככה זה התחיל בעצם. ואז הוא אמר לי, שיקו, לא ביקשתי חף משום דבר, תן לי את זה. אמרתי, אתה יודע מה, בסדר. באותו היום, קיבלתי טלפון מהמזכירה של הבעלים של חוות היען באילת, שמספרת לי שטיאסטו מגיע לאילת בקיץ, ודוקטור תאריך, הוא רוצה שתחמם אותו.
וואי.
עכשיו, בשביל די-ג'יי, טיאסטו זה בערך, כמו שאני אגיד
לך עכשיו, התקעת העולם.
טוני רובינס בא עכשיו, ורוצה שאתה תהיה מרצה שלפניו, בסדר?
החימום.
ממש. ואמרתי, ברור, מה השאלה, מה התאריך, אני מסתכל, אני רואה שזה 6 בערב, אני אומר לה, לא מאמין לי, אני לא עושה את זה. היא אומרת לי, מה אתה אמיתי? הוא ביקש אותך, וזה, אנחנו הכרנו במלון באילת במרידיין, היה לנו איזה לילה כזה כיפי, ביחד הוא זכר אותי. ואמרתי, אני לא עושה את זה. ובאותו היום, טלפון נוסף מהבוס שלי באילת לשעבר, רוני אטיאס, שיבדל לחיים ארוכים, איש יקר, שאומר לי, תגיד, מה קורה בתל אביב? איך הולך לך? וזה אומר לו, על הפנים, רוני, לא מוצא רדיו, לא... למה אתה לא אומר? עשה טלפון, אבי בן בסט, הבן של הבעלים של רדיו... 100FM ושל 91FM, אבי מנהל 91. אמר לו, אני שולח לך מתנה ארוזה בסרט, או שאתה לוקח, או שאתה מחזיר לי את זה ארוז, ככה אומר לו. אבי אומר לו, אין בעיה רוני, אני חייל שלך, שלח אותו. אני מגיע לשם, עושים פגישה, תוך שבוע התחלתי לשדר. כן.
ועד היום.
ואז בעצם התחילה התובנה שיש פה משהו, אז הפסקתי לעבוד בשבת, והנה ישר קיבלתי במזומן איזה סוג של, אתה יודע, תמורה נקרא לזה, למרות שזה לא עובד ככה עם אלוהים, כן?
ברור.
אבל יש פה איזה משהו לדעתי, ברמה מאוד נמוכה שהייתי באמונה שהייתי בה, אתה יודע, תן לי וקח לי, כזה, אז הקדוש ברוך הוא עבד איתי בצורה כזאת, כאילו אמר לי, אתה יודע מה נתת, יאללה, כך. וככה זה התחיל, לאט, 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 הפסקתי לעבוד
בשבת. אני מאוד מאוד מאמין שצריך לשלב את החומר ביחד עם ה... לא רק כל הזמן חומר, גם את הנפש ו... כל הזמן צריך לעבוד על שניהם.
ברור.
יש כאלה רק תמיד בצד אחד.
נכון.
וזה בעידן כזה שהכל מהיר, הכל זה, זה מאוד מאוד חשוב.
אם אתה רק בחומר, לדעתי אתה איש מסכן, לצערי הרב.
חד משמעי. מסכים איתך חד משמעי לזה.
מספיק מהחברים שלנו.
ואתה פעם בשבוע, אתה עושה שיעור, שומע, מאזין לאנשים כאילו
ש... אני משתדל, כן, אני משתדל לעשות מה שנקרא עיתים לתורה. תורה היא דבר מאוד מאוד חשוב בעיניי בשביל בשביל להחזיק את החיים האלה.
אתה מרגיש שזה גם תורם לך ליום-יום?
ברור.
לעשייה, לה...
ברור.
לא רק בקטע
ברור,
רוחני?
ברור, ברור. אתה מכיר פרויקט שאני שותף בו, שזה ותן חלקנו.
נכון.
שזה ספרון שמגיע הביתה היום כבר כמעט ל-20 אלף מנויים, ואני הצטרפתי אליו עוד לפני...
תסביר למי שלא מכיר.
ותן חלקנו זה ספרון של 5 דקות לימוד ביום, מדהים בעיניי, כתוב ממש כמו קואוצ'ינג, עם, אתה יודע, מסרים מהתורה של פעם להיום.
ממש ברמה לעם.
ממש ככה. וזה הלך וגדל, ואני צירפתי לזה המון אומנים, לתוך הדבר הזה, זכיתי, יחד עם אבי אוחיון וכאלה, יצרנו כבר 4 שירים, כל שנה יוצא שיר בראש השנה, עם המון אומנים, זה מאוד מצליח, עשינו קסריה השנה, 20 נכון. אומנים על הבמה, מדהים, זה פרויקט שאני ממש מרגיש חלק ממנו, אני עושה את זה בהתנדבות מלאה, ואני אוהב את זה באמת, וזה משהו שגם בעזרתו אני מחבר עוד ועוד חברים שלי לתוך המקום הזה של בוא תכירו את המקורות שלנו, כאילו הכל כתוב, אנחנו רואים נגיד סרטים כמו הסוד, בטח ראית.
בטח.
וספרים.
הספר גם.
נכון. וספרים שתגורים לאדם חפש משמעות וכל מיני כאלה וזה, והכל בסופו של דבר.
אתה אומר הכל זה שם.
זה שם, אנחנו המקור, אתה יודע. לא ממקום גאוותני, זה פשוט זה.
נכון. תגיד לי, אני רוצה עכשיו להחזיר אותך לפני איזה 6 שנים בערך, דיברת איתי, אני לא יודע אם זה 6 שנים, 7 שנים, כבר לא זוכר. אמרת לי, אני רוצה להיכנס לעולם ההשקעות, לעולם היזמות.
כן.
עכשיו, אני, שאז דיברת איתי, אמרתי, מה הקשר מעולם המוזיקה פתאום לעולם ההשקעות?
לא, בוא נסביר, אתה היית מהמפרסמים הקבועים בתוכנית שלי.
נכון.
ברדיו.
נכון.
התחברנו והכרנו טוב. ואז אמרתי לך, וואלה, וואי, בא לי ללמוד גם כן. אז אמרת לי, מה בא לך? יש לי גם שוק ההון?
נכון.
וגם, אז שלחת אותי לשוק ההון. נכון. הגעתי לשיעור ראשון, הסתכלתי על כל הגרפים והמספרים, אמרתי לך, אחי, זה לא בשבילי. אמרתי לי, לא, אתה מתאים לנדלן, בוא לנדלן, ובנדלן נדבקתי, וגם נכון. הבאתי חברים.
נכון.
ובעצם, מה שקרה זה שנתת לי שם, הקורס הזה נתן לי שם בעצם את הכלים הראשונים, את ההבנה איך נדלן עובד. ומה זה תמה, ומה זה פרצלציה, והמושגים הכי פשוטים, ואתה יודע, הכי מורכבים בעולם, ואיך עושים כסף על כסף, ואיך מתחילים בכלל להביא מימון, וכל הדברים האלו. ואז בעצם הגעתי לעולם הזה, יודע, הרבה יותר יודע ממה שהייתי בעבר.
זה עניין אותך העולם הזה לפני, או ש...
בצורה כזו אחרת, שם, תמיד שמעתי, חמיד חברים אמרו לי, מה אתה עושה עם הכסף?
כן.
קודם שיהיה כסף. אוקיי, אתה מבזבז אותו, הבנו, אז בוא, אתה יודע, יש לי בן דוד, מוצלח מאוד בתחום של הנדלן, שתמיד חפר לי על הקטע הזה של מושיקו. אתה מבזבז את החיים, חבל. תתחיל לעשות משהו עם הכסף. ואז שאתה בעצם הבאת אותי לתוך הקורס, אז...
פתח העולם.
פתח לי את העולם, חזרתי לאותו בן דוד שלי לידו, ומה זה אני עושה איתו? הרבה דברים.
יפה מאוד, מדהים. כיף לשמוע, מדהים. מה הטיפ שהיית נותן לאנשים בתחילת הדרך, עכשיו שחבר'ה צעירים ששומעים אותנו, איך אמרת, הייתי דופק בדלתות, היו אומרים לי לא, אותו דבר אני יכול להשוות את זה לאנשים שעכשיו יוצאים ליזמות חדשה,
כן.
מתחילים מסחר בשוק ההון, יוצאים להיות מטפחים, יוצאים להיות יוצאים משכנתאות. ההתחלה היא מאוד 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 קשה.
נכון.
מה היית מספר מהחוויות שלך, מהניסיון שלך, היית אומר לחברה...
קודם כל צריך להרגיש בדם, בפנים עמוק, במה אתה מונח. אל תעשו דברים שאתם לא באמת שם.
מה הכוונה?
זאת אומרת, אני לא בעד לפלרטט. לעשות גם וגם וגם וגם, אני בעד להתפקס, להתמקד. כמובן, אחרי שהצלחת במשהו, תמשיך. זה טוב להיות תמנון עם הרבה הרבה זרועות, אתה יודע. אבל... אם אתה יודע שיש בך משהו, כישרון כזה או אחר, אם זה זמר, אם זה נדלניסט, אם זה איש עסקים, אם זה פיצריה.
אבל אתה יודע, הרבה חבר'ה צעירים שואלים אותי, איך אני בכלל יודע, אתה יודע, אני רואה אנשים שהולכים ללמוד תואר ראשון, ואני תמיד בעד לימודים והכל טוב, אבל הם לא יודעים אם זה מתאים לי, זה לא מתאים לי, זה אני, זה לא אני.
אני בכלל, יש לי גישה שונה מאוד לגבי לימודים ותארים. אני חושב שהרבה מאוד אנשים הולכים היום לנשים, ילדים, צעירים, סטודנטים שהם בעצם בגיל סוף צבא וכאלה. מגיעים היום ללימודים בשביל אבא ובשביל אמא, ופחות בשביל עצמם. הם לא באמת מבינים למה רוצים ללמוד ומה, מה, מה, מה יהיו שלהם בעולם באמת. וזה רק כדי להגיד, יש לי תואר, או כדי להיכנס
סמן וי, על עוד משהו.
בדיוק, כן. אני חושב שזה מוסד שהולך ומתקפל מפה לאט לאט. זה דברים שגם קורים. אתה רואה גם את הקורסים, את העצמה, את הדברים
שקורים. נכון, שהדברים הם קצרים יותר ופרקטיים יותר.
נכון, הרבה יותר קצרים. בדיגיטל, דברים לומדים, אתה יודע, אנשים לומדים היום דברים שאנשים למדו בעבר בשנים של עשייה או שנים של תיאוריה. היום אתה עושה את זה בקורס קצר של 10 מפגשים, 20 מפגשים, אתה יודע. ובאמת בפסגות הייתה הוכחה לזה.
נכון.
זה לא היה ארוך.
נכון. אנחנו מאוד דוגלים בקצר וענייני.
נכון.
איפה אנחנו רואים אותך בעשור הבא?
וואו, איזו שאלה. נראה לי שעושה את אותו דבר יותר חזק.
איזו תשובה, אהבתי. מושיקו, היה לי כיף לארח אותך.
גם לי.
קצר וענייני, ואני בטוח שתרמת להרבה אנשים, אני אסכם את כל מה שנגענו פה בחצי שעה האחרונה. אחד, אם אני לוקח אותך, אתה אומר לחבר'ה הצעירים, זה הזמן שלכם, טרפו את העולם.
חד משמעית.
2, אם אני מבין את מה שאמרת, אני מאוד מסכים עם מה שאתה אומר, ואני תמיד אוהב לי גם לשמוע את זה מהצד השני, כי גם אני התחלתי בגיל מאוד מאוד צעיר, אני מאוד מאמין שאין משכנתה ואין ילדים, אני מאוד התחברתי לזה. שלוש, אמרת, זה צריך להיות טבוע בך מה שאתה הולך לעשות, להבין שבאמת אתה, זה הייעוד שלך וזה השאיפה שלך, ואתה שם נמצא, ותבין איפה אתה נמצא לפני שאתה מקבל החלטה.
חד משמעית.
ותרמת לי מאוד, אני תמיד אוהב ללמוד מהאנשים.
ותכירו אנשים, זה מאוד חשוב. נכון. שהתדר יהיה פתוח להכיר אנשים. שאתה רואה אנשים ברחוב, לא משנה מי, אני תמיד נוהג, ולמדתי את זה עם השנים. נכון. גם כשאני מגיע לרדיו, או לחתונה, או לא משנה מה, אני אומר שלום לשומר.
אתה יודע, זה גם מתחבר לי לדוגדר חללי עבודה שאנחנו עושים, שחלק מהנטוורקינג שם, נכון. אני מאוד מאוד מאמין בזה. זה, נכון. אם היה לי את זה שהייתי התחלתי, זה וואו.
נכון.
אז יאללה, היה כיף, תודה מושיקו.
תודה רואי, בהצלחה.
לך לתוכנית שלך, ביי.
ביי ביי.